סוכה דף תתוו. מתניתין, תקרא שאין עליה מעזיבה. רבי יהודה אומר, בית שמי אומרים מפקפך ונוטל אחת בינתיים, ובית הל אומרים מפקפך או נוטל אחת בינתיים. רבי מיר אומר נוטל אחת בינתיים ואינו מפקפך. התקרות שלנו כאן בארץ ישראל כולם עשויים מאבן. גם בזמן חזל היו תקרות כאלו שהתקרה עשויה מאבן, אבל היו גם תקרות כאלו שהיו עשויים מקורות עץ, לוחות עץ, על כל התקרה כולה. ומעליה היו שמים טיט. עד היום בארצות הברית, הבניינים שמה הם עשויים ככה, הכל מעץ, ושמים על זה איזה טיט. אז אומרת לנו המשנה, תקרה שאין עליה מעזיבה. אם אדם יש לו בית, שהתקרה כולה עשויה מלוחות עץ, כל לוח כזה, זה היה בדרך כלל 4 טפחים. אבל אותו אדם לא שם על זה טיט. אם הוא שם על זה טיט, הוא לא יכול להרים את זה ולהגביה את זה, כי הטיט יישבר. אבל תקרה שאין עליה מעזיבה, מעזיבה זה טיט. רבי יהודה אומר שיש בזה מחלוקת בית שמי ובית הלל. בית שמי סוברים צריך לפקפק, כלומר, כדי להכשיר את הדבר הזה שאדם יוכל להשתמש בזה בתור סוכה כשרה, מה יעשה? יפקפק, כלומר, יגביה כל איזה לוח עץ, יגביה אותו מקומו, מפקפק, מרים כל אחד וחוזר ומניח אותו חזרה לשם סוכה. ועוד דבר, נוטל אחד מבינתיים, ישאיר לוח עץ אחד, ואת הלוח השני יסלק אותו, וישים במקומו סכך ענפים רגילים של סוכה. ועוד לוח עץ אחד ישאיר בתקרה שמה, ולוח השני יסלק אותו, ויניח שמה איזה פסולת, דהיינו, יניח שמה סכך כשר רגיל. כך יעשה על פני כל התקרה. ואילו בית הלל סוברים, לא צריך לעשות שני הדברים, גם לפקפק, להגביה את כל לוחות העץ שבתקרה, וגם ליטול אחד בינתיים. בתי החלוקים אומרים מספיק באחד מהם, או זה או זה. רבי מאיר אומר, לא כך, אלא חייבים אך ורק דבר אחד בלבד יכול להתיר את התקרה הזו שם סוכה. מה הוא? אומר, נוטל אחד מבינתיים, זה מועיל, אבל אינו מפקפק, אם הוא רק מגביה כל לוח העץ ומחזיר אותו בחזרה, זה לא מועיל כלל. גמרא. בישלמה בית הלל טעמי הוא משום התעשה ולא מן העשוי. אם מפקפק עביד למעשה, אם נוטל אחד בינתיים עבד במעשה, אלא בית שמאי מה היא טעמי הוא? אם משום תעשה ולא מן העשוי בחדה שרי, אם משום גזירת תקרא בנוטל אחד בינתיים שרי. אומרת הגמרא, בית הלל מובן מה הטעם שלהם. הם סוברים שאך ורק יש פסוי מן התורה שכתוב בתורה חג הסוכות תעשה לך, ולא שהתקרה הייתה עשויה מאליה. מכלל הדברים אתה גם כן למד, אם האדם יש לו תקרה שהייתה עשויה למגורים כל השנה, פתאום הוא רוצה לגור שם בסוכות, ודאי שזה לא מועיל. למה? קל וחומר, כי חג הסוכות תעשה לך, צריך אדם לעשות עשייה לשם סוכה, לשם משהו ערעי. ואילו כאן זה לא משהו לשם סוכה, זה דירת מגורים של האדם, פשוט שהדבר הזה הוא פסול. זו סברת בית הלל. ולכן לפי דעתם, אם האדם יש לו דירה שיש לו שמה תקרה שבעצם כולה עשויה מלוחות עץ, כיוון שהוא גר שמה כל השנה, זה פסול מדאורייתא. איך אפשר להכשיר את זה? אומרים בית הלל, אחד משתי אופנים, או תגביה כל לוח עץ, כל קורה וקורה תגביה אותה, ואם כן ממילא כשאתה מגביה כל נסר, עכשיו שאתה חוזר ומניח אותו מחדש, זה נעשה לשם סוכה ולא לשם מגורים של כל השנה. וגם עוד פתרון נוסף, הידי שתסלק אחת מכל שתי נסרים, תגביע נסר, סלק אותו, שים כמו סכך רגיל, וגם את הסכך של ידו תשאיר, סכך שאחריו תסלק אותו, שים סכך רגיל. על ידי כך זה הופך שכל התקרה כולה, גם אותם נסרים שלא פיקפקת, שלא הרמת אותם, גם הם בעצם התבטלו משם תקרה, מגורים של בית. אלא זה הפך שכל המקום הזה כולו הוא ערעי. הוא ערעי. מספיק או זה או זה. לפי בית הלל, אם כן דבריהם מובנים. אלא אומרת הגמרא, בית שמאי לכאורה אינם מובנים. אם הם סוברים שכל הפסול הוא כמו שבית הלל אמרו, מטעם תעשה ולא מן העשוי, יש פה פסול דאורייתא, זה הסיבה שאסור לשבת תחת תקרה שעשויה מנסרים נסרים, אם כן, היו צריכים להתיר באחד משני האופנים, או שהאדם יפקפק, או שהאדם ייטול אחת מבינתיים. אבל אם תאמר לי, וזה לא נגיד דבריהם, כי הרי מה הם אמרו? אמרו שצריך להיות מפקפק ונוטה, צריך שני דברים, אחורה לא, מספיק אחד מהם. וגם אם נאמר שהם סוברים אחרת, גזרה משום תקרה, מה הכוונה? הם סוברים אפילו שעכשיו באמת האדם הזה אין פה חשש שתעשה לו נעשוי, מפני שהאדם הזה פקפק, ובשעה שהוא פקפק, אז ממילא הוא הניח את זה לשם סוכה, ולכן מדאורייתא זה כשר. הם סוברים שאף על פי כן, כיוון שלרואה זה נראה כאילו תקרה רגילה של בית רגיל, הוא לא ראה בשעה שאתה פקפקת, לכן הם אוסרים לשבת תחת תקרה כזו. טוב, הבנתי אם כן מדוע הם לא מתירים כאשר אדם מפקפק. אבל, על כל פנים היו צריכים להתיר גם באדם שהוא נטל אחד מבינתיים. אם הוא לוקח אחד מכל שני נסרים, אם אלא יש להתיר בזה אפילו כאשר לא פקפק, כי ברגע שהוא נוטל אחד מבינתיים, אם כן זה מוכיח שזו לא תקרת מגורים. אדם דירת מגורים רוצה בית אטום, תקרה סגורה לגמרי. אז אם כן, מדוע בית שמאי במשנה הצריכו שני דברים, גם לפקפק וגם איתו אחד בינתיים? היו צריכים לומר, בית שמאי נוטל אחד בינתיים וזה הכל, שבזה מבטל גזרת תקרה. למה הוא צריך גם לפקפק וגם ליטול? אומרת הגמרא, לעולם משום גזרת תקרה. להריקה אמרי, אבל פי שמפקפק, אין אותו אחד בינתיים, אין, אי, לא, לא. באמת עמם שבית שמאי, כי הם סוברים שהאיסור הוא גזרה משום גזרה תקרה. אם יבוא האדם וישתמש בתוך בית, שהרים את כל נסרים, מי ראה אותך שהרמת? אדם נכנס, רואה אדם יושב תחת תקרה כזו, כמו שיש בבתים אחרים, מה הוא יחשוב? שמותר לשבת בדירה שהיא עשויה התקרה שלה מלוחות עץ, ואף על פי שנעשה כל השנה כולה, אדם גר שם, ככה הוא יטעה. ולכן בית שמאי לא מתירים כאשר אדם מפקפק. אבל אם האדם נוטל אחד בינתיים, בית שמאי סוברים שזה מותר אף על פי שהוא לא פקפק. אבל איך זה נכנס במשנה? המשנה כתוב מפקפק ונוטל. אומרת הגמרא, לא, הכוונה היא ככה, בית שאומרים מפקפק, אף על פי שהוא פקפק, ונוטל אחד בינתיים. כי זה הדבר העיקרי, היחידי שמתיר. נוטל אחד מבינתיים. שואלת על כך הגמרא, היא הכי מסיבה. רבי מאיר נוטל אחד בינתיים, אבל לא יפקפק. רבי מאיר, היינו בית שמאי. תרס הגמרא, כמה לא נחלקו בית שמאי ותהלל בדבר זה. בבקשה הגמרא, אם כדבריך, שבית שמאי מצריכים רק היתר אחד בלבד. מה? שהוא נוטל אחד בינתיים. אם ככה, הרי בספר כתוב, רבי מאיר אמר את הסברה הזאת. שמה הדבר היחיד שמתיר נוטל אחד מבינתיים. אם כן, מה ההבדל בינו לבין בית שמאי? וכי רבי מאיר פוסק כדעת בית שמאי. עונה הגמרא, לא, ודאי שלא. רק זה כוונת בדיוק רבי מאיר. רבי מאיר אומר לרבי יהודה, אתה אמרת שלפי דעת בית הלל מועיל אחד משני היתרים, או מפקפק או נוטל אחד מבינתיים. טעות. אין בזה מחלוק בית שמאי ובית הלל. גם בית הלל מודים כדברי בית שמאי, שהיתר היחיד הוא כאשר נוטל אחת מבינתיים. שואלת הגמרא, מה יקרא משמעלן? דרבי מאיר אית לגזירת תקרה, ורבי יהודה אית לגזירת תקרה, והפליגו בחדה זמנה דתנן, מסכים מסרים דברי רבי יהודה, ורבי מאיר אוסר. אומרת הגמרא, רגע אחד, אם ככה בוא נסכם. רבי יהודה, מה הוא אומר? שאו מפקפק או נוטל אחת מבינתיים. מה זה מפקפק? מגביה כל נסר בפני עצמו, וזה כשר. למה זה כשר? הרי לך הורה האדם שנכנס וראה אותך יושב תחת תקרה שכולה עשויה נסרים נסרים, הוא יחשוב שמותר לשבת תחת תקרה. מה רואים מכאן? רבי יהודה לא חושש. רבי יהודה לא אוסר לסכך את הסוכה בנסרים כאלה שיש בהם רוחב ארבעה טפחים, כל נסר, הוא לא אוסר את זה. הוא לא חושש לגזירת תקרה. ולמה רבי מאיר אוסר? והוא מצריך דווקא כאשר נוטל אחד בינתיים. התשובה היא, כי רבי מאיר יש לו גזירת תקרה, הוא חושש אם תשים את כל הסכך כולו נסרים נסרים, הוא אומר שפה גזירת תקרה. אם ככה, אם זה כל משנה בא ללמד אותנו, הרי כבר למען נחלקו בדבר הזה רבי מאיר וחכמים. מה למדנו למעלה? רבי מאיר אמר שמה, רבי יהודה אמר מסככין מנצרים, ואיל רבי מאיר אסר. אז זה אותו דבר, מה משנה כאן בא לחדש? אז הגמרא בתחילה מציעה לתרץ פירוש אחר במשנה למעלה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, רשע בנצרים משופין עסקינן, ומשום גזירת כלים נגעו בה. אומרת הגמרא, אומר לך רבי יוחנן, למעלה זה בכלל לא גזירת נסרים. שם למעלה מדובר בנסרים שהם לא רחבים ארבעה טפחים. נסרים שיש להם טפח כל אחד. לכאורה זה מותר גמור, זה כמו כל קנה. אבל הנסרים למעלה הם לא נסרים רגילים. הם נסרים משופשפים, מהוקצעים, שבעצם משתמשים בזה ככלים לדברים מסוימים. כיוון שכך, בזה, זה המחלוקת למעלה. רבי מאיר אומר, אם תתיר להשתמש בנסרים שמשופים חלקים, אפילו שאין כאן אותך להשתמש בהם ככלי. אנשים נראה בעיניהם כמו כלי גמור. מחר יבואו להשתמש בלסכך את הסוכה בכל מיני כלים. כל אחד יביא איזה קדרה מעץ, ואני שם ישתמש בה, יעשה בזה סכך. ולכן זה אסור. לפי דעת רבי יהודה, לא חוששים לדבר הזה. שיבוא אדם לסכך בכלים בגלל שהוא ראה ששמו פה איזה נסרים משופים. זה המחלוקת למעלה. ורק כאן אצלנו זה המחלוקת האם אנחנו אוסרים לסכך בנסרים, גזירה משום תקרא או לא. זה שתי מחלוקות שונות לגמרי. מקשה על כך הגמרא. ולרב יהודה אמר רב דאמר סיכך בחיצים זכרים כשרה, בנקבות פסולה, ולא גזר זכרים עתו נקבות. אכן המילה נגזר, נסרים משופים, עתו כלים. זאת אומרת, לפי דעת רב יהודה אמרה, שאמר, שמה דין אדם יש לו חיצים. הסברנו למעלה, שאיך היו עושים את החץ? יש את החלק של השפיץ של החץ, שהיו עושים אותו בנפרד, מייצרים אותו בנפרד, עץ חזק, והוא היה, יש לו את החלק החד שבו, בצד השני יש בו חור. והיו עושים עוד משהו אחר, עוד עץ ארוך שמחברים אותו לתוך, מכניסים אותו לתוך החלק של החוד, ראש החץ, מכניסים אותו בתוכו, וככה אפשר לראות את החץ הזה. אז החץ כולו עשוי משני חלקים, אחד זה העץ הארוך ואחד זה הראש של החץ. ולמה למדנו? שמותר לסכך בחלק הארוך הזה, באותו קרש ארוך מותר. למה? זה לא מקבל טומאה. פשוטק לעץ, לא מקבלים טומאה. לעומת זה, אם אדם רוצה לסכך בחלק העליון של החץ, פסול. מדוע? מפני שיש בו נקב, שבתוך הנקב הזה מכניסים את את המוט הארוך לתוך ראש החץ. וזה נקרא שהוא כלי עץ שיש לו בית קיבול, ולכן הוא פסול. הגמרא הסבירה למעלה, שאומר רב, מותר לסכך בזכרים, כלומר באותם עצים ארוכים, בחלק הזה מותר. מה החידוש בזה? שלא אומרים, יבוא אדם יגיד, סיכחתי בחיצים. יבוא חברו, מה יעשה? יסכך גם במה? בנקבות, בחלק הראש של העץ. רב יהודה אומר, לא חושים לכך. מותר לסכך בנסרים, ולא גוזרים זה עתו זה. אם כן, לפי דרכו לכאורה, למה אסור לסכך בנסרים משופים? למה? גזירה משום כלים. לא, לא גוזרים. מה שהוא כלי אסור, מה שלא כלי יש להתיר. מחמת זה הגמרא דוחה את פירושו של רבי יוחנן, הגמרא חוזרת לפרש למעלה, גם כן המחלוקת שמה בנסרים. אין נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, אלא על כוחך רשע במשנה הקודמת, פליגה בגזירת תקרה, שלפי דעת רבי מאיר אסור לסכך בנסרים. למה? מפני שאדם שרואה אותו, הוא יחשוב שמותר לשבת תחת תקרה בבית. ואילו לפי רבי יהודה שמתיר סכך בנסרים, כי הוא לא חושב גזירת תקרה. וגם הספר פה אצלנו, גם כן פליגה בגזירת תקרה. והפליגו ביטרי זמני למה, והפליגה ביטרי זמני למה לי, למה נחלקו פעמיים על אותו דין, האם גזירת תקרה בנסרים או לא? ספר רבי יהודה הוא דקה אמר לה לרבי מאיר, אמה איך אסרת בנסרים משום גזירת תקרה? הסברה לבית שמה יהודית להו, ובית הלל לגזרי. ואמר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. מאת הגמרא, המשנה שלנו כולה זה לא מחלוקת חדשה בין רבי מאיר לרבי יהודה, אלא אחרי שלמעלה רבי מאיר אסר לסכך מסרים, גזירה משום תקרא, ורבי יהודה התיר, על זה ממשיך רבי יהודה משנתנו ואומר לו, רבי מאיר, איך אתה אוסר בין שרים? הרי ידוע שתקרא שאין עליה מעזיבה. בית שמאי אומרים, מפקפק דרך הבינתיים. ובית הלל אומרים, מפקפק עוד אחד, למה בית הלל מתירים מפקפק, בית הלל אוסרים? או בית שמאי אוסרים? מפני שלפי בית שמאי יש גזירה, תקרא, ולכן אוסרים לפקפק. אז מה אתה רבי מאיר סורק דעת בית שמאי? על זה המשך המשנה, רבי מאיר אומר, נוטל אחד בינתיים, כלומר אומר לו רבי מאיר לרבי יהודה, אתה טועה. אין מחלוקת בדבר הזה, גם בית הלל מודים שלא מועיל היתר הזה של הפקפוק. ואם כן, המחלוקת שנתה רק פעם אחת בלבד למעלה. הניחא לרב דאמר מחלוקת בשיש בהן ארבעה. דרבי מאיר אית להגזירה תקרא, ורבי יהודה אית להגזירה תקרא. מת הגמרא, כל הפירוש הזה מסתדר אך ורק לפי דעת רב. אנחנו זוכרים למעלה, רב אמר, הליבה דרבי יהודה, גם כאשר יש נסר שהוא רחב ארבעה תפחים, גם כן, או חמישה תפחים, זה לא משנה, גם כן, תמיד מותר לסכך, כי רבי יהודה אין לו בכלל גזירת נסרים, מלא, הוא מפרש יפה את משנתנו, תקרא שנעליה מעזיבה, ודאי כל נסר כזה, כדרכו, סתם נסרים בתקרה הם ארבעה טפחים. אומר רבי יהודה, שבית הלל מתירים לפקפק אחד בינתיים, למה? כי לא חושים לגזירת נסרים, לא חושים לגזירת תקרה. ורק רבי מאיר הוא אוסר, למה? אית לגזירת תקרה. לפי זה, משנתן פרשת יפה. אלא לשמואל דאמר למעלה, בשאין בהן ארבעה מחלוקת, אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה, ספה במאי פליגה. אומרת הגמרא, אבל שמואל הרי פרש למעלה, שאם יש בנסר ארבעה טפחים, גם לפי דעת רבי יהודה המתיר, הוא אומר שבאיזה גזרה תקרא. אסור לסכך בנסרים שרחבים ארבעה טפחים. כל מה שרבי יהודה התיר זה רק בנסרים קטנים יותר. נסרים קטנים יותר. שלושה טפחים וכדומה. רק בזה בלבד. אם ככה, קשה. איך שמואל יפרש למשנה כאן? מדוע רבי יהודה אומר בשם בית הלל? מפקפק. איך אתה יכול לפקפק? כלומר לקחת, להרים אחד, כל אחד ניח אותו. הרי לך הורה, שבדבר הזה גזירה משום תקרא. אתה יושב מתחת נסרים. זה גזירה שיבוא מישהו אחר מה יעשה. אתה עצמך. פעם בא, בכלל לא תפקפק, תשב תחת התקרה הרגילה שכל השנה, וזה הכל. איך זה רבי יהודה אומר שם בית הלל להתיר? לא מובן, וידעת שמואל? עונה הגמרא, בביטול תקרה כמפלגי. מור סבר בת לה בהכי, ומור סבר בהכי לה בת לה. מת הגמרא, רבי יהודה אומר, מתי נאסרתי לך לסכך בנסר שיש בו ארבעה טפחים? זה רק כאשר עכשיו אדם רוצה לעשות סוכה, והוא לוקח נסר ארבעה טפחים מניח אותה. אם נגיד שזה מותר, מה יקרה בפעם הבאה? הוא בכלל לא ישים נסרים כאלה. הוא יושב תחת תקרת ביתו, וזה הכל, להגיד מה ישנה, היינו אח. אבל אדם הזה שיש לו תקרה, שכבר מחוברת, הנסרים כבר קיימים, ואתה מצווה אותו לפקפק, להרים את הנסרים, בזה אין חשש שהפעם הבאה הוא לא יפקפק. כי הוא יודע. הוא להגיד מה ישנה, מה בטח, מה, או בטח שישנה, עובדה, שנה שעברה יצריך אותך החיים להגביע ולבטל, שמע מינה, אדם לא יכול לשבת תחת סוכתו. זה דעת סברת רבי יהודה. למרות שהוא גזרה נסרים, אם הוא מגביע, זה מותר. לעומת זה, רבי מאיר מה הוא סובר? לא, למרות שהוא מפקפק, לא בת לה. אם תתיר לאדם מסכך בנסרים כאלה, אם אלא הוא גם פה יבוא להתיר. מתניתין, המקרה סוכתו בשיפודין או בארוכות המיטה, אם ישרח ביניהן כמותן כשרה, החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, אינה סוכה. אומרת המשנה, אדם ששם סכך, מהו סכך שהוא שם שמה? שיפודים, כלומר מוטות ברזל ארוכים, או ארוכות המיטה. המיטה יש לה ארבע רגליים, ויש לה גם כן ארבע קרשים, שעליהם שמים את המזרון, וכיוצא בזה, יש שני הצדדים הארוכים, בערך אורך 2 מטר, ויש את הצדדים הקצרים בראש המיטה וברגלי המיטה, שם זה הצד הקצר. אומרת המשנה, אדם ששם בסכך, שם שמה ארוכות המיטה. הרי שני הדברים האלו הם פסולים לסכך בהם, זה דבר שמקבל טומאה, אומר התנא אף על פי כן, אם יש רווח ביניהן כמותן כשרה, אם בין שפוד לשפוד, אם בין מות ברזל למות השני, יש רווח כמוהו. אז אם כן ממילא נמצא שבאותו הרווח שבין מות ברזל למות ברזל, הוא יכול להניח סכך כשר, וממילא הסוכה הזו כשרה. הלכה נוספת, החוטאת בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה. אדם שאסף גדיש את כל הקש והתבן, אסף אותו, עשה מזה ערימה. עכשיו, הוא חטאת בגדיש, הוא חפר, לקח קצת מהגדיש ועוד קצת, נמצא בעצם, עשה כאילו מערה בתוך הגדיש, בתוך הגל הגדול של הקש והתבן. ועכשיו הוא רוצה להיכנס בתוך הכאילו מערה הזו שהוא עשה, בתוך הגדיש, לשבת שם סוכה. יש רוחם שבעה טפחים עד שבעה טפחים בגובה 10, האם זה קשר או לא? אומר התנא, אינה סוכה מפני שצריך האדם לעשים סכך לשם צל. כאן זה בדיוק הפוך, הגדיש כולו היה בשביל גדיש, לאחר מכן האדם הזה הוא לא שם את הסכך, להפך, הוא יצר חלל, וממילא הסכך נעשה כסכך. כתוב התורה, חג הסוכות תעשה, שאתה תעשה את הסכך. כאן להפך, הסכך כבר היה עומד ואתה יצרת חלל, וזה פסול, אינה סוכה מדאורייתא. אומרת הגמרא, לימא תיה ותירבותא דרב הונא ברי דרב יהושע, דאידמא פרוץ כעומד רבא פאמר מוטב רב הונא ברי דרב יהושע אמר אסור. אומרת לכאורה אפשר להקשות מהמשנה שלנו לעד רב הונא ברי דרב יהושע. יש הלכה שאם יש לאדם חצר, והחצר הזו הוא גידר אותה, אבל לא כולה מוקפת בגדר, אלא יש הרבה פתחים, הרבה מקומות שאין בהם גדר. אז אם הגדר זה מקיף יותר מאשר השטח הפתוח, אז באמת זה כשר. למשל, הגדר יש בה האורך של כל ההיקף של הגדר, מה שנמצא בפועל זה 10 אמות, ואילו מקומות הפתוחים זה רק 5 אמות. אז יש פה 10 אמות, זה הרבה יותר מ5, לכן החצר הזאת נחשבת מוקפת גדר וקשרה. אבל אם זה להפך, המקומות הפתוחים זה 10 אמות, ואילו המקום המגודר זה בסך הכל 5 אמות, אז הפתוח, הפרוץ, הוא מרובה מאשר העומד, מאשר המגודר. זה פסול, זה לא נחשב בכלל מקום מגודר. מה הדין אם זה בדיוק חצי חצי? 7.5 אמה מתוך ההיקף הוא מגודר, ו7.5 מתוך ההיקף הוא פתוח, פרוץ כעומד. האם זה נחשב מגודר, עומד על רשות היחיד, או זה נחשב כמו אינו מגודר, זה נחשב רשות הרבים, נחלקו. רבפה אמר מותר, נחשב כמו מקום מגודר. רב הונא ברי דרב יהושע אמר אסור, למה זה נחשב כמו אינו מגודר, פרוץ אינו כעומד. לכאורה, במשנתנו שאמרנו, המקרה סוכתו בשיפודין, אם יש רווח ביניהם כמותן, כשרה, משמע, יש לך שיפוד, הרוחב שלו טפח, ויש לידו רווח כמותו, רווח טפח. מה הדין בדבר הזה? הרי שהסוכה כשרה. למה? כיוון שיש פה מקום כשר, לא צריך שיהיה רוב, מספיק שיהיה 50%. זה כבר כשר, אם כן, מילא גם שם לכאורה. אם יש לך שם מקום מגודר, בדיוק כמו השיעור של המקום הפרוץ, צריך להיות מותר. אמר לך רב הונא ברי דרב יהושע, מהי כמותן ונכנס ויוצא. עונה הגמרא, לא, מה כוונת המשנה שאמרה, אם ישרח ביניהם כמותן כשרה, הכוונה היא, שאילו היית לוקח שיפוד אחר של היתר, דיין לוקח קנה, לוקח חתיכת עץ, בגודל של השיפוד, והוא יכול להיכנס בין השיפודים של מתכת, אבל איך היית מכניס אותו בפנים? הרי אם יש לך רוחב טפח שיפוד ויש חלל טפח, אז לא היית יכול להכניס את הקנה, זה שמעץ, לא יכולת להכניס בדיוק שם, הוא לא היה נכנס. אז מה הכוונה כמותן? שיש רווח קצת יותר גדול, רווח קצת יותר גדול, טפח וחצי אצבע של חלל, זה הרווח, זה הכוונה כמותן. ושמה היית מכניס את כל הטפח וחצי אצבע, את כל זה היית מכניס בקנה, אז ממילא זה כשר. למה? כי יש פה רוב שסכך כשר. כתוב כמותן, אבל לא הכוונה כמותן, אלא הכוונה היא שהיה פה רווח כאילו, כאילו שיפוד, כאילו קנה מעץ, אבל קנה מעץ שיכול להיכנס ולצאת, ואם כן מילא מוכרח שיהיה רווח יותר, דהיינו למשל טפח וחצי אצבע. וכמובן, לא תשים רק את הטבח בלבד עץ, אז אם ככה יש לך סכך כשר פסול בצורה שווה, אלא שים בפועל את כל הטבח וחצי אצבע, את כל זה תשים בסכך כשר. מלא יש לך רוב, אם כן זה כשר. הגמרא לא הבינה טוב את התשובה. הגמרא חשבה שכוונת התרצן לומר, למה נקרא רווח כמותן שזה הכוונה יותר? בגלל שאי אפשר לעשות שיהיה רווח טפח בדיוק כמו השיעור של השיפוד. זה מדויק, אי אפשר לדייק. ולכן, מכוח זה, רבונה ברד רבי ישוע רצה לתרץ שהכוונה היא שזה קצת יותר רחב. אז הגמרא מקשה, אפשר לצמצם? למה אתה מבין בפשטות שאי אפשר לעשות שיהיה הרווח בדיוק במידת השיפוד הברזל? הרי כן אפשר לצמצם, לעשות מידה מדויקת. ואם כן זה שווה שווה. עונה הגמרא, אמר בימי במעדיף. לא התכוונתי כי אי אפשר לעשות, אפשר לעשות. אבל רבונה ברדה יושע מפרש שהמשנה שאמרה, אם יש רווח ביניהם כמותן, לאו דווקא כמותן, אלא יש רווח קצת יותר. קרא לזה המשנה כמותן, כי זה כמעט אותו דבר. רבה אמר, אפילו תאמר שאין מעדיף, אם היו נתוני שתי, נותן שתי, נותן ערב, ערב נותן שתי. מה הפירוש? אומר באמת למשל, הסוכה הזו, דרך משל, הרוחב שלה זה 20 טפחים. האדם הזה שם מוטות של ברזל, שיפודים, 10 מוטות ברזל, שתי, לאורך הסוכה. ממילא, לכאורה, כמה יש לו מקום להשים סכך כשר? 10 טפחים? כי אם יש פה הרוחב של הסוכה 20 טפחים, והוא שם 10 מוטות של טפח, כמה נשאר חלל? 10 טפחים. אבל אתה צודק, הוא לא שם את הסכך הכשר ביניהם גם כן לאורך, קנים קנים לאורך, לא ככה הוא עשה, אלא הוא כיסה לרוחב של הסוכה, ערב, לרוחב של הסוכה, הוא כיסה את כולו בסכך כשר. ממילא, באמת מי שבא מלמטה, מתחת הסכך, הוא רואה טפח שיפוד, סכך פסול, טפח סכך כשר. בפועל יש רוב של סכך כשר, כי אם תבוא מלמעלה מעל הסוכה, אתה תראה שהסכך הכשר הוא כיסה את כל שטח הסוכה. כי הוא שם את הסכך לרוחב. אם כן מלא, גם על גבי הסכך הפסול, הוא כיסה אותו בסכך כשר. ממילא, כיוון שיש פה בפועל רוב סכך כשר, לכן הוא ביטל אותו והסוכה כשרה. למדנו עוד במשנה, שהוא שם שם או שיפודין או ארוכות המיטה. לימא מסייע עלה לרבי עמי בר תביא מידי, אמר רבי עמי בר תביא מידי, סיכך בבלעי כלים, פסולה? חאורה, יש פה שאלה גדולה במשנה. אם הסוכה הזו, הוא שם שם סך כל ארוכות המיטה, זה חלק מתוך מיטה. אז זה חלק שנשבר, כלי שנשבר, הלך הרע הוא לא מקבל תומה. אז מה, מדוע אסור לשים את ארוכות המיטה? שברי כלים. לכאורה מכאן נראה להביא ראיה לרבי עמי בר תביא יומי, שאמר שכיוון שאסור מדאורייתא לסכך בכלים כי הם מקבלים טומאה, גם אם זה שברי כלים, בלשונו בלעי כלים, חתיכות בד, חתיכות בגד קטנות, שחתיכות האלו אינם מקבלות טומאה כי זה חתיכה קטנה, אמר על פי כן, כיוון שזה בא מתוך בגד שלם שהוא היה מקבל טומאה, גם חתיכה ממנו אסור לסכך בזה. למה? גזרה משמי יבוא אדם לעשות בסכך שלם, בכלי שלם. גם פה, כנראה זה הטעם במשנה, למה אסור לסכך בארוכות המיטה למרות ששבר כלי? חשש שמי יבוא האדם הזה לסכך במיטה שלמה שהיא כלי גמור. הגמרא דוחה. כדי אמר בחנן, אמר בי, בארוכה שתי קרעיים, בקצרה שתי קרעיים, מחלמים בארוכה שתי קרעיים, בקצרה ושתי קרעיים. מעט הגמרא, כמו שרבי חנן בשם רבי, תירץ מקום אחר, שלא הכוונה היא שרק יש את המוט הארוך שאוחז את שני רגלי המיטה, אלא הכוונה היא שיש את המוט הארוך עם שני הרגליים שצמודים אליו, ארוכה ושתי הרגליים שלה, או בקצרה, יש ראש המיטה ורגל המיטה, יש שם מוט קצר יותר בצד ההוא. אבל גם שם, אם הוא שם את זה, הוא שם את זה עם שתי הרגליים שסמוכים אליו. רק אז באמת זה פסול. אז באמת, כי זה עדיין יכול לשמש ככלי, עדיין יכול לשמש כמיטה, למרות שזה לא מיטה שלמה. שואלת הגמרא, אחד יתמר דרבי חנן אמר בי, עונה הגמרא, אחד יתנן, מיטה מתאמת בחבילה ומתהרת חבילה. מיטה מתי היא יכולה לקבל טומאה? רק כאשר היא חבילה, כלומר כולה מחוברת יחד, אז היא כלי. וגם מתי יכול, אפשר להיכת מטבילים אותה אם נטמאה? חבילה, כשכולה ביחד, שהיא כלי. דברי רבי אליעזר, אחרי אומרים, מתאמת איברים ומתהרת איברים. היא מקבל טומאה גם כשהיא חלקים, וגם אפשר להטביל אותה כשהיא חלקים. אבל מה הניהו, איזה חלקים באמת מקבל טומאה ואפשר גם להטביל אותה כך? אמר בחיין המרבי, ארוכה ושתי קרעיים, קצרה ושתי קרעיים, כמו שהסברנו מקודם. שואלת הגמרא, למי חזיה? מה זה עוזר שזה לא סתם רק המוט הארוך או המוט הקצר, אלא גם יש לו שתי רגליים. מה זה עוזר? מה זה ראוי? זה עדיין שבר כלי. עונה הגמרא, מסמיכין הוא אגודה ולמיטב עליהו הוא משדה אשלה. מעת הגמרא, היו לפעמים לוקחים חלק כזה של המיטה ומצמידים אותו לקיר, ואז עושים חבלים, קושרים חבלים מהארוכות המיטה עד לקיר. עושים חבלים ומעל זה שמים את המזרון, את הקר וכסת. ולכן, כמה שאפשר להשתמש בצורה כלשהי ויד דרכם ככה לעשות, זה לא נקרא כלי שבור שהוא לא ראוי לכלום, אלא זה נקרא כמו חלקים המתפרקים בכלי. ולכן זה דבר שמקבל טומאה וזה נחשב כלי שלם, וזו הסיבה שגם משנתנו אמרנו שאי אפשר לסכך בארוכות המיטה, כי מדובר כאן בחלק הזה שאפשר לעשות אותו ככלי מלא, דהיינו ארוכה ושתי קרעיים. אבל באמת זה היה סתם שבר כלי, ייתכן, אומרת הגמרא, רוצה לדחות, שהיה מותר לסכך בזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.